נלמד בסייעתא דשמיא, פרי האורץ, פרשס אחרי. רב מנדלה מויטבסק בא ללמד אותנו במאמר הזה על יראת חטא ויראת העונש, דברים יסודיים מאוד. בואו נראה בעזרת השם. מתחיל עם משנה באבות. משנה באבות שהשנה קוראים את זה באמת בפרשת אחרי קדושים, כמו שזה יוצא. אבות, משנה, פרק ג' משנה ב'. אבי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. הפשט הפשוט זה שכן, צריך שיהיה מלכות בעולם, אם אין חוק ואין משפט ואין סדר בכלל. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה ולהתגאות בזה, כן? כי אין שלטון שאפילו אחר כך מנסה לטפל, השם ישמור ויציל. טוב שיש שלומה של מלכות, אבי מתפלל, ומדובר פה אפילו רחמנה ליצלן מלכות הרשעה, אבי מתפלל בשלומה של מלכות. אז שאלו את הרב, נשאל מאמר, מה הפשט בזה? פתח הרב פסוק, הפסוק מתחיל, אחרי מות שני בני אהרון בקרובתם לפני השם וימותו, ואז יש את הציווי לאהרון שאל יבוא בכל עת אל הקודש ואיך להיכנס לבית המקדש. מפרש רש"י, למה באמת מתחילים עם אחרי מות שני בני אהרון? משל לרופא שבא לחולה ואומר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בתאכיו, אבל הוא לא כותב, לא מזהיר אותו מה עלול לקרות בגלל זה ולא מביא לו דוגמה. ואז מגיע רופא נוסף ואומר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בתאכיו, שלא תמות כדרך שמת פלוני. זה זרזו יותר מן הראשון. לא יודע, אדם חי את זה, מבין שזה, לאן זה עלול להגיע, מבין כמה זה מסוכן. זה זרזו יותר מן הראשון. בסוגריים, יכול להיות שזה מה שהוא אומר, אפילו אם זה בא מרצון טוב כמו נדב ואביהו, שבאמת רק רצו להתקרב אל הקודש, גם אצלם, תראה מה קרה להם. גם אם הרצון שלך יהיה טהור לגמרי, יש מקומות שלא נכנסים אליהם, אלא בתנאים מסוימים. בסדר? טוב, אבל אומר, יש פה עניין של הזהרה. אחרי מות תראה מה קרה להם, שלא יקרה לך אותו דבר. מה פירוש העניין? נסביר מנדלה, ואמר העניין, הדרך מאמר הקביע במעלה, גם זה באבות פרק ג', משנה ראשונה, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. אז דבר ראשון, המשנה אומרת שלושה שאלות. כן, שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מאין באת? שאלה שנייה, לאן אתה הולך? שאלה שלישית, לפני מי אתה עתיד ייתן וחשבון. ואז המשנה מפרשת, הקביעה במעללל, אומר את הדבר הזה, ומפרש עוד יותר, והדר פרש. מאין באת? מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך? כופר עם אבות עולה. לפני מי אתה עתיד ייתן וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר, וכולם כבר שואלים, דקדוק העולם על שכפל דבריו, למה הוא לא אומר בבת אחת? הקביעה במעלל אומר, תסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת מפרס רוחה, מאין אתה הולך עם קום הפרים ואבות הלולה, ומלוך אחרי המאחים הקדוש ברוך הוא. ותשובתם, אומר התשובה שהאוילום אומרים, זה שתחילת דבריו, הם דבר ראשון, יש פה שתי שלבים בתזכורת. שלב ראשון, זה בן אדם מסתובב בעולם ובטוח שזה שייך לו. ואין להזכיר לו, הלו, כבודו, אתה אורח פה, לא יותר מזה. אומר, להזכיר את האדם שהוא אורח בעולם הזה. אומר, ולכן, דרך, כן דרך השאלה לאורח בתחילת ראותו, פעם ראשונה שרואים אותו, אחר נתינת שלום, אומרים, או, שלום, מאיפה באת? כן, פומבו קומטייד, כמו הסיפור הידוע עם המעלבים, מאין בא? ולאן אתה הולך? לאן הולך? ומה עניינו והצטרכותו? וגם, בשביל מה באת לפה? כאילו, איך אפשר לעזור לך? כך מקבלים בן אדם, כן, שמגיע למקום. אז אומר, עצם זה שבאים לבן אדם שהולך להגיע לידי עבירה שמשמור, ומזכירים לו ואומרים לו, או, מאיפה באת? לאן אתה הולך? בשביל מה אתה פה? אז הוא נזכר, רגע, 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 זה לא, זה המקום שבו אני נמצא. אז אני פה בשליחות, אני באתי מאיפשהו, אני הולך לאן שהוא. אז בוא נתמקד בפוקוס במה אני צריך לעשות. אז דבר ראשון זה תזכור שאתה פה אורח ולא תושב קבע. כולם פה אורחים. כולם הגיעו ועוברים למקום אחר, קדימה תנצל את הזמן שאתה פה בשביל המטרה שלך. ואז ממשיכים, ואחר כך פרש, לא רק זה שאתה אורח, אתה סוג אורח מאוד מסוים, אלא שכל עניינו הוא מאוס ונמאס מתחילת בואו עד שובו לאפרו, אתה התחלת בטיפה סרוחה ומסיים ברימה ותולעה, ובין כך ובין כך, גם אתה לא עושה פה דברים, כמה שאתה קטן, אתה עושה פה דברים מאוד גדולים, מכניס ראשו בינרים גדולים אשר עתיד ליתן את הדין, לפעמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה מביא רב מנדלה בשם מה שהאוילום מפרשים. יש מה להרחיב בזה, אני לא ניכנס לזה כרגע, מי שרוצה שיראה את השיעור, שזה גם שפת, מדברי השפת אמת והסבסי צדיק, וגם בשיעורים על ציצית, יש שיעור על זה, על להסתכל בשלושה דברים, איך זה קשור לציצית, לבאר שהשאלות האלה יכולות להוביל את הבן אדם למקום טוב, למקום לא טוב, השאלה איך ניגשים אליהם, אני שולח לשם ולא נכנס לזה כרגע. אבל אפשר להבין, בא רב מנדלה עכשיו לבאר לנו את המאמר הזה של הקביעה במעללל, מבט אחר, מבט עמוק יותר. הצורה שניגש רב מנדלל ללמוד את הסוגיה הזאת, זה כשבעל השמועה עומד לנגדו. בסדר? דבר ראשון, מי אומר את הדבר הזה? בוא נראה אותו מול העיניים שלנו, ולפי זה, לפי האיש האומר, נדון את הדברים. ננסה להבין את עומק הדברים. בסדר? הכלל הזה ידוע, כי מספרים על הריג'ינר, שפעם הוא ישב ודיבר בלימוד עם איזה רב, והרב הוא ציטט מאמר חזל וציטט אותו בשם מישהו אחר. אז הריג'ינר תיקן אותו. עכשיו, הריג'ינר בדרך כלל לא היה מדבר בלימוד הרבה, אבל פה הוא תיקן אותו. ואז אותו רב אומר, כאילו, איך הריג'ינר, כאילו, איך הרב זוכר את השמות? הוא אומר, אתה בטח, יש לך הקדמה של השם של האומר, ואז יש את הדבר תורה, שם אתה מתחיל ללמוד. אומר, אצלי אני מתחיל ללמוד עוד כשאני אומר את השם של האומר, זה אצלי חלק מהלימוד. בסדר? זאת אומרת, להיות בעל השמועה עומד לנגדו, זה חלק מהלימוד. ויסוד הדברים נמצא גם בגאון מוילנה, בתחילת מישלי, קויאלס, הוא מדבר על זה שצריך לדעת מי האומר של הדברים, ולפי זה נמדדת ההתייחסות, כמובן. מי שאומר צריך להבין את מה הוא אומר לפי ההקשר שהוא בו הוא מדבר. רב מנדלה לוקח את זה כמובן כאן יותר לעומק של להבין את פנימיות הדברים. אומר, אפשר להבין מכפל דברה וסדרם, הסדר של הדברים וזה שהם כתובים כפול, מוסר השכל, כאשר מבטן מי יצא? מי אומר את הדברים האלה? ומילוסו הלובשיו יקירה, הבגד מתכבד לפי הלובש אותו, בסדר? זה מה שכמו הגמור בשבס, שהנה, אומר מי היה הקוויה במעללל? הגמור אומרת לנו, זה משנה ב-ADS, איבוב, אומר רבי סיינוזל, שנזרה ננעלת בישראל כמותו בחוכמה ועירת חטא. זאת אומרת, היה מיוחד מאוד הקוויה במעללל בשני דברים, חוכמה ועירת חטא. רב מנדלי יסביר לנו, שחוכמה ויראת חטא זה בעצם אחד, וזאת הייתה מעלתו של הקוויה במעללל, שהוא היה מיוחד בחוכמה ויראת חטא יחד. אומר שהנה, בוא נבין מה זה יראת חטא. אומר, יראה זה פחד. חטא זה החטא עצמו, העבירה עצמה. אומר, שהנה עניין יראת חטא הוא היראה מן החטא עצמו. בדרך כלל ממה אנשים פוחדים? למה הם לא חוטאים? למה אנשים לא נוסעים באדום או נגד כיוון התנועה? כי הם פוחדים מהעונש. נכון? זה הסיבה. לפעמים אנשים מבינים שהדבר הזה הוא לא טוב. אבל הרבה פעמים, ברוב הפעמים, מה, בטח אין פה מכוניות, יאללה, נעבור. העונש מפחיד אותם, לצערנו, יותר מהעניין בעצמו. אומר, יראת חטא, זה היראה מן החטא עצמו, יותר מן העונש הבא בעבורו. אומר כמבורה כמה פעמים, הרב עצמו מדבר על זה, פרשס ואירו, פרשס ואירס חנן, כן, שמבינים את הנקודה הזאת, שהעונשים, אומר, הם לא סתם עונש, הם מהרפואת הנפש, ומרוקה, ניקיון של המראת החטא. ובוודאי מי שמתבונן ומבין, יש לי רע ולפחד מן המכה עצמה יותר מן הרפואה. בסדר? אם נותנים את המכה, לא נותנים רפואה שהיא יותר כואבת מהמכה. אין טעם, זה לא עובד, זה לא הגיוני. ולכן אם זאת הרפואה, זה אומר שהמכה הרבה יותר גרועה. יש לפעמים שאנחנו מבינים למה המכה באמת יותר גרועה, בסדר? תחשבו בהיגיון על לנהוג עם חגורה, או להיות חגורים, או לנהוג באור אדום, או דברים כאלה. אדם מבין את המכה, והוא מבין את העונש, והוא מבין באמת את הפרופורציות ביניהם. לפעמים לא מסתדר לו כרגע, אבל את העיקרון הוא מבין בדרך כלל. אבל יש דברים שאנחנו לא באמת מבינים. למשל, כשאנחנו מדברים על נושאים רוחניים כאלה, לא תמיד יש לנו את האפשרות להבין למה החטא יותר גורם מהמכה. אבל יראת חטא זה בן אדם שמבין שאם זה העונש, ברור לי שהחטא בטח יותר גורם. אם זאת הרפואה כל כך כואבת, בטח המחלה נוראה, למרות שכרגע מה מפריע לי המחלה? מה, בסדר, רואים בצילומים משהו, מה זה קשור? כאילו, עכשיו שאני אסבול כזה סבל בשביל דבר שלא מפריע לי בכלל? בסדר? זה, לצערנו, זה עלול לקרות תפיסה ילדותית כזאת, אבל אדם מבין שאם הרפואה כל כך קשה, המכה כנראה הרבה יותר קשה, ולמרות שהוא כרגע לא מפריע על המכה, הוא מבין לאן זה מוביל. הוא אומר, וכן הוא מובן לכל אדם. והחי ייתן אל ליבו, יתבונן בזה, אחרי שעיקר האדם הוא הפנימיות וחיותו. בסדר? מה עיקר האדם? לא הגוף. הגוף הוא בשר האדם, הוא לבושו, הוא בשר, הוא לבוש. לחיות של האדם עצמו. אומר כנראה שאחרי יצטקל במציאות ותראה שאחרי היא פרדו החיות הגוף הוא פגר מובס. נכון, איפה כתוב הפסוק הזה והחי ייתן לליבו? טוב לכת אל בית אבל, מי לכת אל בית משתה? והחי ייתן לליבו. כשאדם מגיע לבית אבל ונזכר באשר הוא סוף כל אדם, וממילא פתאום הוא מסתכל ואומר, רגע, הגוף שאותו טיפחתי וריביתי והתעסקתי, הדבר הזה נגמר, נעלם, הוא שוכב בקבר, הוא משעמם. מה באמת, מי זה באמת האדם? הצורה של האדם, לא החומר. ומתוך זה שאדם מגיע במצב כזה ומבין את המציאות הזאת, ומכללו אתה שומע שמה זה עיקר האדם? הנפש שלו, הרוח שלו, המחשבה שלו, בסדר? התוכן הפנימי שלו. וממילא גם כל החיים של האדם, קח את הרעיון הזה, רעיון שדיברנו עליו המון פעמים, לכן אני לא מרחיב בו, זה מבשור יח זה אלוהיקה, כמו שאלתר רב בעל התניה במאמרי אדמו"ר הזקן הקצורי מעריך בזה ועוד. כן, אתה, אדם מדבר עם אדם, יש דיבור על ה, זה גוף עם גוף. הגוף עם גוף הוא משעמם. מה שיוצר relationship, יוצר קשר בין בני אדם, זה נשמה שמדברת עם נשמה. הם משתמשים בתיווך של הגוף כדי לדבר. אבל מה שבאמת יוצר, דיברנו על זה בתזריע מצויר הפרי אורץ, דיברנו על זה המון, אז אני לא חוזר לזה עוד פעם, אבל היסוד הזה הוא פשוט. אבל מה שרב מנדל רוצה לקחת עכשיו את היסוד הזה, שהוא יסוד שמוכר לנו מאוד בחסידס, וללכת לצעוד צעד קדימה, זה להבין, רגע, אם אנחנו מבינים שעיקר האדם זה הפנימיות והחיות שבו, ולא הגוף החיצוני, אז הגוף שלו נמצא פה עכשיו בבית, הנפש שלו מתגעגעת, חושקת, חושבת על מקום אחר. אז איפה האדם נמצא? איפה שהגוף שלו נמצא, או איפה שהנפש שלו נמצאת? במבט חיצוני, הגוף קובע. במבט פנימי, הנפש היא המציאות האמיתית. הגוף הוא רק לבוש חיצוני. החולצה שלו נמצאת בבית. הוא נמצא במקום אחר. בסדר? וזה היסוד הגדול מאוד שאנחנו מכירים מהבעל שם טוב הקדוש, שבמקום שמחשבתו של האדם נמצאת, שם הוא נמצא. הרחנו בזה בשיעור לפני שנתיים, בהרחבה גדולה, גם מדברי רב צודק וגם מדברי הבעל שם טוב. הרעיון הזה שאיפה שהמחשבתו של האדם נמצאת, שם הוא באמת נמצא. למה? כי החלק החיצוני הוא רק לבוש. זה בגד, זה חליפה. הנפש, האדם, האדם עצמו, זה הנפש שלו, זה הכוח החיים שבו, זה הפנימיות שבו. וזה יכול להיות בגוף שורה במקום אחד, אבל בעצם נמצא במקום אחר. מכללו אתה שומע, מתוך זה שאדם החי ייתן לליבו, הוא מבין שבכל מקום שאדם מחשב ומערער, ונותן נפשו עינו וליבו עליו, שם הוא, ועל שמו נקרא. זה המציאות של האדם. הגוף הוא גשם קלה. האדם לא נקרא אלא הנפש, זה באיגרס הקודש, איגרס טס. והגוף הוא בשר אדם. על בשר אדם לא ייסח. אז מי זה האדם? הגוף הוא בשר של האדם. האדם עצמו זה הנפש. הגוף הוא רק דבר חיצוני שמתלבש עליו. וממילא, כן, כמו שגם הוא כותב בגרס הקודש, גרס חופי, עיקר האדם הוא המחשבה. אל מקום אשר ייפול המחשבה, שם הוא האדם. אם בתומעה, תמה. אם בתארה, תהור. הכל הולך אחר החושב במקום שהוא, זהו חיותו. שם האדם כעת נמצא. אגב, יש סיפור יפה שמספרים שהפני מנחם, מגור, היה לו שכן חסיד ברסלב, ושבת אחרי ראש השנה הוא פוגש אותו, הוא מגיע להגיד גוד שבס לרבי כל שבוע, אז הוא מגיע להגיד גוד שבס לפני מנחם, ולפני מנחם אומר לו, או, אני הייתי באומן בראש השונה, איך הוא חיכה להגיד לו את זה. הרבי היה פה בסמדרש, כן, כבר כשהוא היה רבי הכל, מה הרבי היה באומן בראש השונה? אמר לו, כן, אבל חזרתי בראש השנה הביתה בלילה, וחיכיתי לך שתבוא להגיד גיד שבס, גיד יום טוב לשונותו יבוא, כמו כל שבוע. ואז נזכרתי שאתה באומן, אז חשבתי על אומן בראש השונה, במקום שמחשבתו של האדם נמצאת, שם הוא נמצא. אז הייתי באומן בראש השונה בזכותך. אז זה אפני מנחם עם המידות הטובות שלו, כן? כנראה שזה היה העומק של הדברים. אבל כן, יש פה נקודה שבאמת, בתפיסה האמיתית של הדברים, איפה שמחשבתו של האדם נמצאת, רק מה, שימו לב איך מגדיר את זה כאן הרמנדלה בפריורץ. שאדם מחשב ומהרהר ונותן נפשו עינו וליבו עליו. לזכור שיש אומן לא מספיק, בסדר? צריך להיות מחשב ומהרהר ונותן נפשו עינו וליבו עליו. הוא חי שם, הוא מרגיש את זה, הוא משתוקק להיות שם והוא חי את המקום, אז הוא באמת נמצא שם, בסדר? או, עכשיו בוא נבין מה התוצאות של התפיסה הזאת של מה זה האדם. שהרי אם מחשב בעבירה, אדם לא עושה עכשיו עבירה, הוא חושב על מעשה עבירה, ובאמת הוא עכשיו כולו בתוך הפיתה פלאפל. כאילו הוא חי בתוך, לא שפיתה פלאפל זה עבירה, נניח שזה בצום, בסדר? הוא נמצא עכשיו בתוך הדבר הזה, הוא חווה אותו כולו. הרי הוא בעצמו, הוא הופך להיות הקליפה ורוח הטומאה, מחיה אותה והשורה עליה. כי אומרם זה על אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. נכנס בו רוח שטות שתכף, בהיפרד הקדושה ויראת שמיים איתו, הוא עזב את הקדושה ויראת שמיים, ובחר בקליפה וברוח הטומאה, חלה עליו רוח הטומאה. בסדר? הוא שם, הוא חי, הוא נמצא בתוך הדבר הזה. כידוע שאין שום דבר רק בעולם. אם אינו מקרה טהור, הרי תמת המקרא, מן המזיקים ונגעי בני אדם, כן? אין מצב כזה שבן אדם גם, גם וגם. זה או זה או זה. במקום שיש טומאה, אין קדושה, במקום שיש קדושה, אין טומאה. וזה כלי אחד שהדבר השני נשפך. וכשאדם רחמנה ליצלן, רחמנה ליצלן, נמשך אחר התאוות הגשמיות ושאר העבירות, כמו שהוא כותב גם בפרשת ראי מיימר א', הרי הוא קליפה ממש וסתרא אחרי, הוא מתנגד לשם יתברך. בסדר? יש גם בישכן הנחם הוא שהאדם הוא כלי מוכן לקבל, אם קדושה קדוש הוא והבעל יתאר מסעים לו. אם לאו, חס ושלום, הקליפה מעצמה שורה ותמת המעיקרה. אומר ושים לב, שים לב, שהרי אי אפשר לשום גוף וחומר, כל גוף, גול חומר, לא יכול להיות קיים בעולם בלתי הצורה מצייר אותו ומחייהו. נכון? חומר בלי צורה נקרא היולי. בסדר? זה חומר לא... אפילו הדבר שהוא הכי פחות חומרי בעולם, כן? כמו מים, בסדר? או אוויר, אבל הדוגמה שיש ברישוינים זה מים. כן? חומר כמו מים. הוא מקבל צורה של כל דבר שהוא. אתה מקרר אותו, מחמם אותו, יש ביטוי כזה שאחד הצדיקים אומר שהוא ראה בחורף כשהשקוצים שם בפולין, אוקראינה מציירים על הקרח של הנהר, הם מציירים את השתי וערב שלהם. אז הוא אומר, תראו מה זה, זה מקור טהרה, הנהר הזה, בו אנחנו טובלים. הוא מקור טהרה, אבל כשהוא קופה, הוא יכול להיות כלי, כן, לצילום. בסדר? הוא יכול להיות מקום לרוח חתומה. למה? כי הוא משתנה, אז המים יש בהם חומר חזק וצורה חלשה, בסדר? ולכן הם משתנים מאוד חזק לפי, כן, הם זורמים, הם נשפחים, הם נגמרים, הם, אין כלי שמחזיק אותם, בסדר? ולכן יש, אבל אין דבר בעולם שהוא חומר בלי צורה. אפילו צורה כמו מים, צורה חלשה, אבל צריך שיהיה צורה מסוימת. אומר, ולכן, היות ואי אפשר לשום גוף וחומר בלתי הצורה מצייר אותו, בסדר? וכל דבר בעולם, יש בו חומר בצורה, הוא מסביר לפי זה גם את, בפרשס כיסיסו, למה אנחנו אומרים שמחצית השקל, כי כל הנבראים בעולם הם תמיד חומר וצורה, אז צריך תמיד את המחצית השקל, הם חצי, שצריך את החצי השני שמשלים אותו. יש גם המגיד, המגיד הגדול ממזריץ', מובא באבוידיס ישראל, מהקושניצו מגיד, על חצוי צרויס, בפרשס באלויסחו, כן? חצוי צרויס, חצי צורויס, בסדר? יש פה תמיד את העניין הזה של ההשלמה של הדברים. עכשיו, היות ואי אפשר לשום גוף וחומר בלתי הצורה המצייר אותו ומחייהו, אז נהיה מציאות. והחיות שבתוך העבירה לא ניתנה כי אם לנסות בהם בני אדם הצדיקים, בכל בריאת העולמות שנבראו בשביל הצדיקים. ומהו חיות העבירה וצורתה? הרי היא אפשרית עשותה והנעתה. אומר, כל המציאות של העולם זה כדי שיש בחירה ברע, בסדר? והבחירה ברעה זה בעצם כוח שקיים בעולם כדי לנסות את האדם. מה זאת הבחירה? הבחירה ברעה. מה זאת הבחירה ברעה? עשיית המעשה? הרי אמרנו, המעשה הוא חלק מאוד שולי, בסדר? הצורה שניתנת לחומר. חומר חייב שיהיה לו צורה. השאלה היא איזה צורה אני מלביש על מחצית השקל הזאת, על החצי צורה הזאת. אני מלביש לו צורה קדושה או רחמונה לצלן צורה אחרת. פה נמצאת הבחירה של האדם. האדם נברא כחומר שיכול לקבל צורה כזאת או צורה אחרת. איך הצורות מתלבשות? לפי הפנימיות של האדם, החיות של האדם. מה זה החיות של האדם? הגעגועים שלו, הרצון שלו, המקום שבו הוא מחשב, מערר ונותן נפשו עינו וליבו עליו. בסדר? אדם יכול להיות משכן לשכינה. הוא יכול להיות הדום רגליו של הקדוש ברוך הוא. אם הוא לוקח את החומר הזה שקיים ונותן לו צורה של נפש אלוקית שמצפה ומתגעגעת לקודש, למצווה, לקדושה, לתורה, לטהרה, ואז הגוף הזה הוא חומר שלבוש עליו צורה קדושה. לעומת זאת, רחמון הליצלן, כשאדם בוחר ברע, הוא בוחר להתגעגע על הרע, לחשוב על הרע, להיות במקום של הרע, זה שמה הנשמה נמצאת, שמה אדם נמצא. מה קורה לבשר? הבשר נהיה בשר חמורים, בשרם. בסדר? במקום להיות בשר קודש, הוא נהיה בשר חמורים. כי הבשר אדם הוא בעצם משתנה לפי, משתנה ברגע, כן? לפי המקום שבו האדם נמצא, מקום שבו האדם חושב. ואדם ברגע יכול להחליף את הרצון שלו, את החיבור הפנימי שלו. חיבור יכול לקבל מהקבל הזה או מהקבל הזה, ויש מתג מאוד פשוט וקל שמחליפים את מאיפה הזרם מגיע, זרם של ביב של שופכין או זרם של אור של קדושה. זה יכול להגיע ברגע, ואת ההחלפה של המתג של השלטר הזה מרגע לרגע, זה איפה שהבן אדם חושב, איפה שהוא רוצה להיות, איפה שהוא מחובר. בסדר, זה נפלא ביותר בעצם מה שמנדל מלמד אותנו פה. עוד פעם, יש כאן הדרגה מסוימת במחשבה שצריך להבין. אנחנו רגילים לראות את העולם בצורה מאוד חיצונית, ופה בא רב מנדל ואומר לנו, רגע, בואו נשים לב, אנחנו מסכימים הרי שהאדם הוא לא הגוף החיצוני. הגוף החיצוני, תראה מה קורה לו שהוא מת, הוא בשר האדם ולבושו, החיות נפרדת, הגוף הוא פגר מובס. מזה אנחנו מבינים שמה שבאמת פגר, האדם, כן? זה לא החיצוני שבו, זה הרצון שבו, זה החיות הפנימית שבו. ולכן החיות הפנימית נמצאת איפה שהאדם חושב, כי שם האדם באמת נמצא. לא החליפה שלו נמצאת, הוא נמצא. וממילא, מה קורה פה באמת? אבל יש גוף. הגוף, החומר, צריך לקבל צורה. והצורה היא נצחית, כמו שהרמב"ם מלמד אותנו ביסוד התורה, נכון? הצורה הנצחית הזאת יכולה להגיע או מפה או משם. ואז כל המציאות של האדם הופך להיות כלי. משכן לדבר כזה, מרכבה לשכינה, או מרכבה רחמנה לצלן, להפך הקדושה, להפך הטוב. ובעצם איפה הבחירה של האדם נמצאת? איפה הניסיון של האדם נמצא? נמצא בבחירה שלו. מה הבחירה שלו? זה בא לידי ביטוי גם במעשים, בסדר? אבל בעצם עומק סיפור הבחירה, זה הבחירה הפנימית של הבן אדם, שהוא, תראו את הלשון של רב מנדלה, חיות העבירה וצורתה. הצורה של העבירה. בסדר? לא החומר של העבירה, הצורה של העבירה. זה בעצם הסיפור האמיתי. והחיות העבירה וצורתה, בעומק זה הרי אפשרית עשותה. עצם העלאת האפשרות לעשות את העבירה. והנאתה, לחשוב על ה... וגם זה בעצם אחרי העשייה. כן, ההנאה מהעבירה, זה עומק עניין החטא. בסדר? כי עוד פעם, מה שהחומר עושה, ברור שהדברים, כן, יש, כדי אולי להמחיש את זה, דווקא זה מגיע מאישביצה, פרשת ויקרא, דיברנו על זה בעבר, שלמה באמת צריך מעשים, אם, לפי מה שאתה מגדיר פה, המחשבה על האפשרות לעשות את החטא, וההנאה מהחטא, הם אלה שבאמת החטא. אז למה זה משנה כל כך מה החומר החיצוני עושה? הרי כל הסיפור הוא בעצם סיפור של צורה, הוא לא סיפור של חומר. שאלה, איזה צורה אני מחליט? אני מחליט. זה הבחירה שקיבלתי. אני מחליט, אבל אם אני החליט להלביש על החומר הזה צורה עליונה קדושה, או להלביש על החומר הזה רחמנה ליצלן, אפשרות עשייה של עבירה והנאה מעבירה. שזה בעצם החטא. אז למה כל כך משנה מה אני עושה בפועל? אז דיברנו על זה בעבר, באישביץ זה בהחלט נושא, דיברנו על זה בעבר, ומשל לדבר זה כמו שילד יום אחד חוזר מהחיידר ואומר, אבא, היום הרבי רצה להרביץ לי, לתת לי סתירה. אבא אומר, מאיפה אתה יודע מה הוא רצה? אין אדם יודע מה שבליבו של חברו, כן? מה אתה יודע? הוא אומר, כי הוא נתן לי סתירה. אז לכן אני יודע שהוא רצה. זאת אומרת, החטא הוא ברצון. איך אני יודע שהוא רצה? כי הוא עשה את זה. אדם יכול לרצות הרבה דברים. כלי מייסה גומר ומגלה לי מה באמת קורה בלב. עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו. כן? אני השם חוקר לב בוחן כליות ולתת לאיש כדרכה וחפרי מעל עליו. אבל אדם בעצם כל כך הרבה קליפות בצל בתוך הלב שלו, עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, שקשה להגדיר מייסה. ברגע שאני עושה מייסה, אין מחשוב ומציאו מדי מייסה. חוץ מלמען תפויס עשני ישראל בליבום, שם זה סוגיה אחרת. אבל בגדול, המייסה קובע לי מה הרוץ, איפה הרוץ נמצא. כי הרוצן עצמו יכול להיות המון, המון שכבות אחת מעל השנייה. אבל אם אנחנו מתמקדים בסוגיה שלנו פה, יש גוף והוא חומר, והוא לא קיים בלי צורה שמציירת אותו ומחיה אותו. והחיות שבתוך העבירה היא בעצם האפשרות לעשות את העבירה והנאה מהעבירה. ואם כן, אומר רב מנדלה, האדם בעשותו אותה, הרי הוא העבירה בעצמה. שהוא עושה את העבירה. או בחושבו שם. הרי הוא חיות העבירה והנגע בעצמה מנגעי בני אדם שנתהפך מן הקודש לכל מטהור לטמא. זה הרי מה שקורה פה כשאדם רוצה לעשות עבירה, נהנה מהעבירה או עושה עבירה. הוא העבירה בעצמה, הוא חיות העבירה. זה, הוא נותן את החומר שלו. אדם קיבל את האפשרות להפעיל את השלטר הזה, שלחומר הזה יהיה כלי לצורה הזאת או כלי לצורה הזאת. לאיזה כיוון הוא ילך הכוח היולי הזה שנמצא פה באדם. ופה האדם מחליט ועושה את הדברים וקובע את המציאות. והנה, עמיתת עניין התאבות הקליפות והתאומה, אומרים מאיפה מתחיל הדבר הזה שיש בעולם בכלל התאבות של קליפות ותאומה, עיקר שורשם מתחילת הבריאה, נכון? כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, הכל אור אין סוף שמלא את כל המציאות, ואז יש מצב שאנחנו קוראים לו צמצום, בסדר? ואז מהכרח הצמצום והסתלקות, התפשטות, קדושת אין סוף, מן הצמצום נתחדש דבר מעטה עם בריאה עברה. מתחיל מהלך בעולם שנקרא בריאה. כן, והצמצום, כמו שבויגש מיימר א', תחילת הבריאה מאין סוף הפשוט שהוא בלי גבול, וכדי לברוא את העולם המוגבל צריך צמצום, והצמצום הוא שרש הדין, כידוע שכל המוגבלים יותר הם גופים הגשמים וחומרים, אבים קלים ונפסדים, ועיקר שם הכיליון וההפסד הוא עניין קליפה ורע ודינים, הרי שם הגבול והצמצום הוא שורש הדין. אז תמיד הסדר של הדברים הולך ככה. בהתחלה יש רק אור של קדושה, כן, גדול מאוד, ואז מגיע צמצום, ונוצר חלל פנוי, ואז יש פנימה נמשך קו של אור, דברים ידועים מאוד, אני לא מחדש עכשיו כלום, ובתוך הקו הזה, פה נמצא האדם בשיקול. זאת אומרת, יש לנו חומר שאפשר להמשיך פנימה את הקו, ושהחומר הזה יהיה חומר שהוא כלי וגוף, לצורה העליונה, לקו, שנמשך פנימה קבו כביתי הוויה, לישועוס חוקיביסי הוויה, והוא יכול רחמנה ליצלן להיות כלי וחומר וגוף לחושך הנוראי. בסדר? לצמצום, לחלל, לחילול השם. להכניס את החלל הפנוי, כלי וחומר וגוף לחלל הפנוי. איפה נמצא פה בעצם השורש הדבר? בבחירה של האדם. זאת אומרת, הצמצום יוצר בחירה. בסדר? יסוד הדברים הוא בשאר הקלונים, בתחילת עץ חיים, בפרק בייס, ודווקא ב... תלמידי הגרו הרחיבו בזה הרבה, רב מנדל, שליקובר ורב אייזיק חובר, מאוד עסוקים עם הנקודה הזאת של צמצום, וכן, שהצמצום הוא שורש הבחירה. הדברים, כשחושבים עליהם, כן, הדברים, יסוד הדברים כבר כתוב ברב, באריזל, כן, וממילא, יש פה צמצום, וכתוצאה מהצמצום יש מציאות של בחירה, שיש מציאות של רב, יש מציאות של בחירה, וממילא עומד בפני האדם ההחלטה מה לעשות עם החומר שלו. וכן דרך, ממשיך רב מנדל ומסביר, כל התחדשות תצמחנה, כל פעם שצומחת התחדשות, אומר, במציאות העולם, כצמיחת הצמח מן הגרעין, ובריאת האפרוח מן הביצה. בסדר? שאי אפשר להתחיל התחדשות ההשתנות מצורה הראשונה אל החדשה, עד שתיפסד צורה הראשונה, ותלך לה מכל ועיקר. נכון? מה בעצם קורה באפרוח שיוצא מהביצה? החומר נשאר קיים, היה פה צורה קודמת, הצורה נפסדת עד שנשאר ריקבון, זאת אומרת חומר שאין לו צורה, ואז מהחומר הזה שאין לו צורה מתחיל משהו חדש. אגב, בסדר, כן, שזה נקרא בשבעים קודש הנפש, זה מה שנקרא בספורים, העדר קודם להוויה. בסדר, לפני שהשלב הבא, זה כוח או יולי, אבל העדר קודם להוויה, שדבר פסד, נפסד, גם הצמח נפסד, ואז מתחיל. זאת אומרת, מה בעצם צריך להיפסד פה כדי שיתחיל משהו חדש? הצורה הקודמת, הצורה הראשונה צריכה להיפסד, ואז על החומר הזה היא יכולה לבוא צורה חדשה. עד שכן, שהגרעין מוכרח להיות תחילה קלה ונפסד לגמרי בכלל הביצה, ואחר כך על הישארות חומר היולי, שאפשר להשתנות, יש לו את האפשרות של השינוי, חל עליו צורה חדשה בבריאת האפרוח והצמיחה. כן, גם בפרשת קורח הוא כותב את זה, הזריע שזורים חיטים כדי שיתווספו ואי אפשר לגדול ולצמוח, אלא אם כן החיטים הזרועים מתבלים באפר ונעשים אפר הארץ, וכן זרע האדם באישה, ככה תמיד זה עובד. טוב, אז יש לנו פה שלב ביניים, שבו הצורה הראשונה נפסדה, ואז הצורה, חומר יולי, ואז הצורה החדשה מתחילה. ובשעה שהדבר בטל משני הצורות, מה הוא נקרא אז, מה השם שלו? עין. אז זה עין, כן, אפס. זה כוח יולי שעוד לא, אין לו צורה. שהוא עניין הצמצום, שהיא החוכמה מעין תימוצי. זאת אומרת, יש פה נקודה של צמצום, שזה עין, כתחילת סדר הבריאה. בסדר? כמו בתחילת הבריאה, שהיה נקודה של צמצום, שאי אפשר לשום התגלות חדש, כי אם בחזירתו אל העין תחילה. בסדר? כל דבר חדש צריך את העין תחילה, כמובן במקום אחר, פרשס וישב, פרשס ויגש א', פרשס קדושים, כן, זה חוזר על הרעיון הזה. כשאדם יוצא, אגב, את הרעיון הזה כותב רב מנדלה בעוד מקומות, כותב את זה בפרשס איסרוי, כשאדם יוצא מעניין לעניין בעמקות, אי אפשר לו להכניס עצמו בעניין השני עד שמשתוימם כשור חדר, ועניין ההשתוממות הוא שמעלה המחשבה לתחילת שורשה, שהוא העין ואפס ואין חושב כלום, עד שאחר כך באפשרותו לצמצם מחשבתו בעניין אחר להעיר שם. הוא אומר שהרעיון הזה קיים אפילו במחשבות של בן אדם, הוא לא יכול מתוך סוגיה לעבור לסוגיה אחרת. צריך קצת זמן לשומם את הראש שלו, להשתעמם, בסדר? וקצת שקט, ואז הוא יכול להתחיל משהו חדש. אבל אומר, אי אפשר לעשות שום השתנות בעולם אם לא בהעלות הדבר אל שורשו, זה פרשת קרח חוזר על עצמו הרבה. והוא אומר, ואת זה הוא הסביר בעניין יכולת האדם לעשות השתנות וניסים בהגיעו אל השפלות והביטול והעין שהוא החוכמה. זאת אומרת, אדם שזה נמצא במאמר של קדושים בהרחבה גדולה, שכשאדם לומד חוכמה, לומד תורה, ובעמל פנימי עד הקצה, הוא מגיע למקום של עין, שפשוט מבטל את כולו לגמרי אל התורה, שהיא מעל הזמן, שהיא מעל הכל, ואז ממילא הוא יכול, כשהוא נמצא בחומר היולי, אתה יכול לתת צורה לכל דבר כמו שאתה רוצה. בסדר? ומילא הוא יכול גם לעשות ניסים ומופתים, וזה כוח מיוחד שיש בלימוד התורה עד רמה כזאת של עין, כשבן אדם מגיע בשפלות וביטול ועין שהוא החוכמה. אבל הוא אומר, הדבר הזה, הרעיון הזה, הוא מתחילת סדר הבריאה, אבל גם כאן, קיים בעולם. יש כל הזמן, כן, את הנקודה הזאת של לקבל צורה חדשה, חוזרים אל העין, וכך מקבלים צורה חדשה. הוא ממשיך מנדלה ואומר, וכן דרך האדם. הוא אומר כך בדיוק האדם משתנה כל הזמן לקבל צורות חדשות על ידי שהוא חוזר אל העין. נכון? כדי לקבל צורה חדשה צריך לחזור אל העין. צריך לחזור אל העין. ולכן האדם בא אל העין, אל הצמצום. שם, אמרנו, צמצום זה נקודת הבחירה. ושם האדם בוחר. ושם וכן דרך האדם, לאט החרב המתהפכת חס ושלום. בסדר? הוא יכול להתהפך מפה לשם. במקום של הצמצום. שזה המקום שהבחירה של האדם קיימת. עוד פעם, אנחנו כביכול עולים עד שורש הצמצום, כי משם מתחיל המקום של הבחירה שאני בוחר כעת. בסדר? אז יש איזו גישה מאוד פנימית ועמוקה לשורש הצמצום, ששם, כן, זה המקום של העין. ואיס אביד קורא, מתהפך, זה לאט החבר מתהפכת, מקודש חול, לאט החבר מספר שחס ושולם, ואיס אביד מקודש חול ומתוהר תומי, וקליפה ומזיק ניגי בני אודו. בסדר, קורה ממש, קורה, דבר שהוא קודש מתהפך, רחמנא ליצלן להפך. כי בהסתלק הקדושה ויראת שמיים מאיתו, בסדר? זה מסתלק, ואחרי צמצום הקדושה והתפשטותה, חזרנו למקום של הצמצום, כאילו חלל פנוי, משתנה ונעשה רוח הטומאה, מזיק וקליפה, וגופו נעשה גוף להקליפויס, ממש, הוא הגוף שלהם, והרי הוא מזיק עם גוף. שהוא יותר קשה ומגושם משאר מזיקים וקליפות רוחניות. יש כוחות רוחניים בעולם שהם כוחות מצד הרע. עם כל זמן שאין להם גוף, האפשרות שלהם להזיק היא הרבה יותר נמוכה. אבל ברגע שאתה נותן להם גוף, כן? הבחירה של האדם לחשוב על דברים שהם הפך הקדושה, זה לפנות מעצמו את הקדושה, לחזור אל העין, לחזור אל הצמצום, אל יכולת הבחירה שהוא קיבל, לסלק את הקודש ולהביא במקומו, להקדיש את עצמו, השם ישמור ויציל, להקדיש את עצמו אל הרע. וזהו, הוא אומר, מה הסברנו עכשיו? מה זה חטא? זה חטא. זהו יראת חטא. זהו יראת חטא, שמשתנה לעשות חטא עצמו. אדם פוחד מלהיות חטא. אמרנו, הוא העבירה בעצמה, האדם פוחד מלהיות חטא עצמו. שהיא המכה יותר קשה מן העונש או הרפואה. ברור לנו שכן, עירת העונש זה עוד בסדר. לעומת הרחמנה לצלן הדבר הזה, כן? שאדם חוזר לשורש הצמצום, לשורש הבחירה, ובוחר להקדיש את עצמו אל הרע. והנה, הוא אומר, בואו נראה מה קורה פה. עירת חטא, כן, הכוח הזה, עירת חטא הזה, מסתעף מן החוכמה. בסדר? כי שימו לב, איפה באמת הבחירה של האדם נמצאת? בכוח הזה שאנחנו קוראים לו צמצום, בכוח הזה שנקרא, כמו שלמדנו, עין, נכון? החוכמה מעין תימצא. אז יש לנו במקום הזה שנקרא עין, ששם נמצא הכוח היולי, שאין לו צורה, החומר שאין לו צורה, שם בעצם הבחירה של האדם קיימת. אז יראת חטא זה אדם שחי עם תודעה מאוד מאוד עמוקה, של בעצם אני חומר שמלביש על עצמי צורה, ויש לי את האפשרות הזאת והזאת, בעצם תפיסה מאוד עמוקה של חלל פנוי, של עין, ומהעין הזה הכל מתחיל. רוב האנשים לצערנו לא חושבים, אבל מי שחושב ויש לו עירת חטא חי שם. אמר, והנה יראת חטא זה, מאיפה זה מגיע? זה אדם שחי עם החוכמה, מהאין תימצא. מסתעף מן החוכמה. כי מי שהוא חכם, שמתבטל ונעשה עין נגד חיות הקודש, בסדר? כמו שאדם, רחמנא ליצלן, יכול להפוך להיות לצד ההפך הטוב ולהיות רחמנא ליצלן כלי, גוף, בשביל צורה נוראה ואיומה, אדם יכול לבחור להיות כלי אל הטוב, כן? שמתבטל ונעשה עין נגד חיות הקודש, וזה גם בהתחדשות נפלאה, בבחירה נפלאה, כשהוא כל יום וכל רגע בוחר מחדש להיות כלי אל הטוב, להיות גוף אל הצורה העליונה, לעשות בכל יום בריאה חדשה, כמאמר בני אתה אני היום ילידתיך, כל יום לידה, כל יום מציאות של בחירה בטוב. אדם ש... חווה את המציאות בצורה כזאת שהוא יכול להיוולד מחדש כל יום בבחירה בטוב, והוא יכול רחמון על צלן ההפך, לכן מתיירה מן החטא בעצמו אחרי ידיעתו שאחרי הביטול והתבטלו צורה הראשונה משתנה, ולכן מתיירה. בסדר? כשבן אדם מבין את הסיפור, את הסוגיה הזאת, כן, חוכמה לעומק של מה באמת קורה כשאני בוחר בטוב ומה באמת קורה כשאני בוחר ברע, אדם כזה הוא חי עם חוכמה ויראת חטא שם בעצם אחד, כי החוכמה מאין תימצא, הוא בוחר בטוב ופוחד מהרע. במקום ובמיקום המדויק הזה של העין, של הצמצום, של שורש הבחירה. וזהו אומרם זיכרונם לברכה על הקוויה במעל הלל, שהוא היה לו מדרגת החוכמה ויראת חטא שאחד נמשך מחברתה, והן הן דבריו בחן וחפל דבריו. זה בדיוק מה שהקוויה במעל הלל בא ואומר לנו שורך, כשאתה רואה מי הבן אדם, שהוא חוכמה ויראת חטא, ומה זה חוכמה ויראת חטא? זה שהוא מבין את שורש הבחירה של הבן אדם, איפה זה באמת נמצא. הוא בא ואומר לנו, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. אמר, שמתחילה הפירוש כפשוטו. להתחלה הוא אומר, פשוט דע מאין באת לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד לתנבי חשבון. כן, זה כולל בתוכו, באת לאן שהוא, אתה הולך לאן שהוא, יש לך מה לעשות פה בסופו של דבר, יש לך תפקיד פה, אל תתברבר בדרך. הניווט הוא דבר מסובך, אבל תעשה אותו טוב. ואחר כך הוא גם הסביר העניין, הוא מוסיף הסבר בעומק מה באמת הסיפור פה, שהוא אומר, שים לב, הרי איך נוצר אדם? דם מאין באת? באת הרי מאין, מאיפה באת? ממקום שבו ההיולי, הכוח ההיולי, החומר קיים בלי צורה, שהוא אחרי הפסד וחיליון ביטול כוח הטיפה לעשות בריאה כנודע. אז באת הרי מטיפה סרוכה, זה הדבר קלה לחלוטין, ואז הוא יכול לקבל איזה צורה שאתה רוצה, בסדר? לפי הכוח היהודי שבתוכו הוא הולך לכיוון מסוים, אבל שם החומר מקבל צורה. ולאן אתה הולך? ולאן הולך שהוא העין השני? אתה הולך להשתנות מבריאה תאורה לטמאה וקליפה שהוא רימה ותולעה. במקום אפר רימה ותולעה, זאת אומרת האדם יהיה אפר רימה ותולעה, זה מה שיצא ממנו בסוף. זאת אומרת, האדם יכול גם להתהפך למשהו אחר. זאת אומרת, האדם שתופס את עצמו כקבוע, גם נמצא כאן כקבוע, אבל גם כעצמו כקבוע, אומר, אתה לא קבוע, אתה חומר שלובש צורות שונות, עד כדי כך שהחומר עצמו גם משתנה במצבים מסוימים. משם באת ולשם אתה הולך. אומר, אבל שים לב, מדייק רב מנדלה, שיש הבדל בין הצורה שהוא אומר מאין באת לצורה שהוא אומר לאן אתה הולך. מאין זה א' י' נ'. לאן אומר לא' נ'. בסדר? אומר, מה ההבדל ביניהם? החילוק שבין הביטול והעין הראשון לעין השני, שהמשתנה מקדושה לקליפה, אינו נקרא עין ביוד, כי עם א' נון, אן, בלא יוד. אומר למה? כי האות יוד מסמלת. האות יוד שהוא שקל הקודש, הוא הרי כוח החוכמה, הוא הכוח הטוב. אבל מכניס אדם שבאמת בוחר בטוב, בא מטיפס רוחה והופך להיות אדם, אז זה א' יוד נון, כי היוד גם היא נמצאת פה בסיפור. אבל כשכתוב, כן, כמו שהגמרא אומרת, מה זה עין יוד נון? איפה רואים שהיוד הזאת היא חוכמה? הגמרא הרי אומרת שבאין יבמי להקים לאחיו שם לישראל. אומרת הגמרא שלמה כתוב מאין יבמי, כן, בלי יוד, כן, זה עיין עליה, זה היה יכול להיות כתוב בלי יוד, כן, אבל ויצא חינם אין כסף, סליחה, ויצא חינם אין כסף. אומרת הגמרא שהיה יכול להיות כתוב אין כסף בלי יוד, וכתוב אין כסף בלי יוד, עם יוד, זה אומר עיין בה. אתה צריך לעיין ולהתבונן בדבר הזה, נכון? כמו בתחילת קידושין. זאת אומרת, יוד הזאת מרמזת על העיון וההתבוננות, על כוח חוכמה. בסדר. גם בדרשה של הגמרא. אבל אינו נקרא עין ביוד, כי אם אין, הגמרא מביאה שם את הראייה ממעין יבמי, כן? ששם אתה רואה שיכול להיות כתוב בלי יוד. אבל אומר, אם זה, לאן אתה הולך? זה למקום אפר עם מוות עולה, שם זה כאילו הבחירה בלא טוב. מאין באת, זה גם מטיפס רוחה, אבל זה הבחירה בקנטו. זה הולך לכיוון של להיות אדם, שם זה הולך הפוך מלהיות אדם. לכן עין ביוד זה עם יוד, ואן בלי יוד שהוא שקל הקודש, אבל מכניס ניצוצי חיות האלף דרך התפשטות נון פשוטה על המותרות וקליפה. זאת אומרת, מאלף לנון והיא נון סופית שהיא יורדת למטה והיא גם מרמזת על כן, רגל הנון שנמצאת אצל המן. טוב, יש בזה כמה וכמה דברים. זה נמצא ב... שער כמובן מספרי עץ חיים בתרושי הפורים, אבל הנון הסופית הזאת זה כביכול זה יורד למטה, אל המותרות והקליפה. ואז הוא בא ואומר, מאין באת ולאן אתה הולך? תתבונן בדבר הזה, ואמרו, ואין אתה בא לידי עבירה. אז אתה לא תגיע לידי עבירה, מה הכוונה של עבירה? הוא אומר, שים לב, זה לא רק לעשות עבירה. כי כמו שאנחנו לומדים פה עכשיו, לעשות עבירה הוא ביטוי מעשי שמגלה לי את הרצונות. אבל מה עיקר הסיפור, עיקר החיות של הדבר? הצורה שמתלבשת על החומר. מה הצורה שמתלבשת על החומר? מה האדם, אמרנו, הוא רוצה את העבירה, הוא נהנה מהעבירה, הוא שם לעצמו בראש את האפשרות של העבירה, נכון? אז זה בעצם עיקר הסיפור. אומר, שים לב שהמשנה מגדירה את זה, ואין אתה בא לידי עבירה. הידיים של העבירה זה הסיפור. מה זה הידיים של העבירה? אומר, כי ידיים נקרא, אב ויירה, תיקון איזויה, תיקון יוד, חופי עמד בייס. זאת אומרת, הסיפור פה בעצם זה האב ויירה של העבירה. זה שאתה חושש מלהפסיד אם אני לא אעשה את העבירה. אני רוצה לעשות העבירה, אני נהנה מהעבירה. זה אהבה ואירה של העבירה. זה בסופו של דבר עיקר העבירה. הביצוע המעשי של העבירה מבטא את זה, מחזיק את זה, זה הלמייסה. אבל אין אתה בא, כשאתה מודע לכמה מקום חשוב יש לצורה שאני מלביש על החומר, אתה לא תגיע לידי העבירה. אתה לא תגיע לאב ואירה של העבירה, וממילא גם לעבירה עצמה. טוב, מפה בא רב מנדל עד סוף המאמר להסביר לנו את הנקודה שיש, זה עירת חטא. חוץ מזה יש עוד נקודה של עירת העונש, וכמה היא חשובה עירת העונש לא לבעוט בה. למרות שדיברנו עכשיו על דרגה וואו, בלתי נתפסת, כן? של עירת חטא, וצריך להתבונן בזה ולחיות עם זה, וזה תפיסה אחרת של חיים, זה מאוד מרומם, אבל כמה, למה זה צריך לחיות עם עירת העונש? היסוד הדברים גם נמצא במערל, שתמיד צריך לחיות עם עירת העונש, ורב מנדל עצמו מדבר על זה המון פעמים, בוא נראה איך הוא מגדיר את הסוגיה הזאת כאן. הוא אומר, והנה איס יירו ואיס יירו. בסדר, זה תיקון איזויר, באקדומה, יש 10 דגות של עירה, יש שם שמות בזויר, אז לא הגיע לידינו הכל, כל הרשימה, אבל יש עירה ויש איס יירה סו עונש. מה זה עירת העונש? שהם העונשים והמיטה, כאומרם ז"ל, גמור בשבת זנוני יום ד', שאין איסורים בלי עוון, אין מיסה בלי חטא, אבל יש, אם יש רחמנא ליצלן עבירות, יש עונשים. ויראה זו, אדם שפוחד מעבירות כי הוא מפחד שיקבל את העונש, הנקרא יראה חיצונית. בסדר, זה יראה חיצונית, זה לא יראה פנימית, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא, כן, כמו שיסביר בהמשך, מבינים מה זה ומי זה הקדוש ברוך הוא, אלא יראה חיצונית. וכמאמר, איפה אתה רואה את זה, נוהגת בכל באי עולם, אפילו באומות העולם, כמאמר היורי דבר השם, מעבדי פארוי, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. אז נו, עבדי פארוי היו יראי שמיים, ברור שלא, אבל הם גם נקראים יורי דבר השם. שיראת העונש, שיראת הפסד עצמו, בסדר? זה אדם שתופס את הגוף שלו כמציאס שלמה שעיקרית ופוחד מלעשות עבירה, וגם אדם כזה נקרא יראת השם. יראה חיצונית, אבל תחתון וקשה, אבל זה גם נקודה. אבל עיקר היראה, כמובן יראה פנימית, מפני עיקר ושור של כל עולמין. כי הקדוש ברוך הוא העיקר והשורש של כל העולמות. וזה היראה ממנו, עיקר ושורש כל העולמות. היא הניקרו בלחוסו, היא בא כהיל משולו, שכל היראות מסתעפין ממנה. כן? והיראה הזאת, כן? היראה סורוי ממוס. היא היראה העיקרית, היא זאת שנקראת מלכות ובכל משולו, וכל היראות שאנחנו רואים בעולם הם תוצאה של היראה העליונה הזאת. זאת אומרת, היא משתלשלת, זה בא לעולם בג'יראת שהם העונשים, איסורים ומיסה, הממרקים חלעת זוהמת הנפשות, כי רפאות הוא ומזור ותחבוש את הנפשות מכל מחלה ומכל חולי. זאת אומרת, גם בצורה שזה מתפשט בעולם, בעירת העונש, גם אז זה רפואה גדולה. למה איזה זה גורם לרפואה? למה איזה בן אדם לא עושה שטויות? למה איזה בן אדם לא גונב, לא גוזל ולא מסכן את עצמו? כי הוא פוחד מהעונש שהוא יקבל, הוא פוחד מהכנס. אבל למה איזה הוא לא מזיק לעצמו? אז לכן עירת העונש זה דבר חשוב שהאדם זוכר שיש מישהו מעליו, כן? והוא עצם זה שהוא חי ומכניע את עצמו בפועל ולא עושה שטויות, אז יש מעלה גדולה בזה. זה משתלשל מיראת הרוממות, אבל יראת העונש היא מצוינת. והנה, לאדם שטוב לפני האלוקים, אדם שרוצה את קרבת השם, טוב לו קרבת השם, אינו רע ומר עליו יראת החיצונים. אדם כזה לא פוחד זאת אומרת, הוא פוחד, אבל לא רב אמר לו זה שהוא פוחד מהמוות. למה? הוא אומר, כמו קום רמזל, כמו שחזל אומרים, והנה טוב מאוד זה המובס. אומר, למה טוב מאוד זה המוות? כמבואר בזוהר, תרומה גופה מתסמת בייס. כי הרבה פעמים אדם שב אל עושהו מפני יראה זו. לכן טוב מאוד הוא. בסדר? זה טוב מאוד כי זה מעמיד אותי במקום. האם זה טוב שיש כנסות? האם זה טוב שיש עונש של כלא? כן, זה טוב. כי בלי זה, לפעמים הניסיונות היו גדולים מדי, היה קשה לעמוד בהם. אז טוב שיש עונש כזה. בסדר, זה לא מושלם, ברור שהיה עדיף בלי זה. ברור שהייתי, היה עדיף שהייתי ברמה כל כך גבוהה, שלא הייתי צריך את זה. אבל בפועל אני צריך את התרופה הזאת. אז לכן, זה דבר טוב. אומר, ואפילו, אל תחשוב שזה רק לאנשים פשוטים, ואפילו לגדולי הצדיקים. לא סתם צדיקים, אלא גדולי הצדיקים. לאו כל איתים שווים, לא כל הזמנים אותו דבר, שלפעמים אינו יכול להגיע ליראה אמיתית. לפעמים זה לא עובד, כי אם, יש לו אפשרות, על ידי התחלת היראה החיצונית לדמות בנפשו, שהוא פוחד מהכנס, הוא פוחד מהעונש, הוא פוחד מהאיסורים, ואחרי שכל היראות הם משורש אחד, זה הרי בסופו של דבר אותו אילן, אז ממנה מגיע מעלה מעלה ותואם נעימת היראה והתלהבות אליו יתברך. זה כבר נהיה נועם יראתך. אבל להתחיל, לפעמים אין לנו את האפשרות לזנק פנימה אל הנועם יראתך. אז מתחילים מיראת העונש, בום, סדר את עצמך במקום פוקוס, ומשם, או, יפה, אבל בעצם זה לא רק העונש, כן? זה החטא עצמו, והבחירה, מי אני, מה אני, הקדוש ברוך הוא מחכה לי. זה כבר נהיה מציע סחרת, בסדר? אבל להתחיל לפקס את עצמו, אז יש מקום להשתמש בזה. ולכן הצדיקים מודים ומברכים אותו יתברך על כל מה שברא מן העונשים והאיסורים. כי אם מי שלא ראה מאורות מימיו, כן, אדם שמעולם לא הצליח לעלות מתוך עירת העונש לעירה פנימית, שאין לו כי מירה חיצונית וירא מהפסד גופו, זה הדבר היחיד שקיים אצלו, הגוף שלו, והפחד ממה שיקרה לגוף שלו, ראה עליו המעשה איסורים באמיתה, מסכים. הוא באמת לא מוכן להבין שיכול להיות טוב במוות ובייסורים. אבל אדם שפעם אחת מתוך עירת העונש הצליח להמריא ולהגיע לדרגה גבוהה יותר של יראת השם גבוהה יותר מתוך היראת העונש, מודה ומברך אותו, יתברך על, על המציאות הזאת שיש גם עונשים בעולם, שדרכם אפשר לעלות ולהתעלות ולהבין את הדבר בעצמו. אבל באמת, אומר לכם, תסתכל על העונשים החיצוניים האלה, איך אנחנו נקרא להם? שלומה של מלכות. בסדר? היא הנקראת שלומה של מלכות. כי הוא עושה שלום במרומיו, הוא גורם לאנשים לחזור אל הקדוש ברוך הוא במקרה הצורך, לשוב לפניו כנזכר, וגם שלום שלום לרחוק. זה אפילו אדם שהוא רחוק עדיין מתפיסה פנימית, מתפיסה מוארת של החיים, זה שהוא פוחד מהעונש גורם לו לא לחטוא. אז זה דבר שמביא שלום בעולם. היא הנותנת חיים ורפואה כנזכר, כמו שאמרנו מקודם. לכן, על כל פנים ראוי לכל אדם שלא לסור מאחרי עיניו עירה זו, לא לעזוב את עירת המלכות, את העירה החיצונית הזאת. כן? שאם יזכה, יבחין בין מלכות האמיתי ובינה. זאת אומרת, כמו שאמרנו לגבי מלכות, שלעולם ירוץ אדם לראות כבודם של מלכי אקום, כן, מדלגים היינו, ובשקי שם, שאם יזכה יבחין, אומר גם פה, אדם שיש לו את אמירת העונש, מתוך זה זוכה, ואם לאו חס ושלום, אומר, אתה יודע מה, אפילו נניח, אתה לא תגיע מתוך זה למצב שאתה באמת מבחין, ועולה מתוך זה ליראה עליונה. אז טוב מאוד, על כל פנים יסור מרע ויעשה טוב מפני היראה. עדיף לעשות טוב ולהימנע מרע, גם אם זה רק בגלל יראת העונש. וזהו, אז הוא חוזר להסביר את המשנה, הרי איך השיעור התחיל. שאלו את הרב, ומתפלל בשלומה של מלכות, מה הפירוש? אז הוא אומר, ומתפלל בשלומה של מלכות, שהוא להתדבק ביראה זו על כל פנים. אומר, תהיה בשלומה של מלכות, ביראה חיצונית לגמרי כזאת. שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלאו. מה קורה? האיש היה בולע את הרעהו. הוא אומר, מי נקרא רעהו? הנשמה. הנשמה נקראת רע, כמאמר רעך ורע אביך אל תעזוב, וכמו שרשי מסביר על מה הלחסני לחברך לא תעביד, ואהבת לרעך כמוך, שיש את הכוח הזה שנקרא רע, ואת הכוח הזה של רעך ורע אביך אל תעזוב, ובעודו בחיים, אם לא יש לו משל מלכות, אם אדם לא יהיה לה את הכוח הזה של עירת העונש, עלול להיות שכשהוא פה בעולם, יבלעו הוא הקליפות. הקליפות יבלעו את הרע הזה, יבלעו לו את הנשמה. כדברינו לאל, שמה יקרה אז כשאדם רחמנא ליצלן בוחר ברע, שלא יתאבק קליפה ומזיק כמותה בהימשכו אחריהם. הוא יימשך אחריהם והוא יהיה פשוט כלי עבורם, חומר בשביל הצורה הרעה הזאת. ולכן צריך את השלומה של מלכות, שלא יהיה איש את רעהו חיים בלאו, שהם לא יבלעו אותו. אומר כי החילוק הוא שבין נפש אדם השכלי, ונפש הבעמי, בסדר, הנפש השכלית, הנפש האלוקית, והנפש הבעמית, הוא כי נפש הבעמי ונפש החיוני והמגדל והזן והמתאווה הם עיסוק גדול מאוד בשיעורים על רמב״ם משמונה פרוקים, מערכנו להסביר את המושגים האלה, אבל זה הנפש והמידה פשוטה, המגדל, הזן, המתאווה שקיים בעולם, כוח המתעורר מה שנקרא פה, כולם לא נבראו כי הם לצורך הגוף, שהם הצורת וחיות הגוף, נכון? הנפש החיונית, כוחות האלה הם כוחות הגוף, וזה מאמר נפש הבהמה יורדת היא למטה, רוח, זה החלק של הבהמה, הנפש הבהמית, ועל ידי רוח הבהמה יורדת היא למטה, ועל ידי עליית הגוף הם המתעלים. אם הגוף עולה, על ידי הנשמה, גם הם עולים. מה שאין כן נפש האדם השכלי, הוא לא נברא בשביל הגוף, נכון? אדרבה, הגוף וכל הבעמות הנפשות הבעמיים נבראו בשביל הנפש השכלי. בוא נבין, הרכב הוא יפה, אבל הוא נברא בשביל שאדם יישב בו. אם האדם לא משתמש ברכב, רק יקלקל את הרכב, נשאיר את הרכב יפה, הוא פספס את הנקודה המרכזית של כל הסיפור הזה. האוכל הזה נעשה בשביל שיאכלו אותו, בסדר? הגוף הוא כדי לשרת את הנפש האלוקית. לא שהנפש נוצרה כדי לשרת את הגוף. בסדר, אז דיברנו על זה גם בשיעור על מתוך שלא לשמה בא לשמה בפרי אורץ, על היסוד הזה. כן, אם אני משתמש כפיגום ברוחניות, בתורה הקדושה, בשביל התואר כבוד או הכסף או הכל, זה רחמנה לצלם ביזוי נוראי. כל אלה נעשו כדי שעל ידם האדם יגיע אל הקדושה. אותו דבר גם פה, נפש האדם השכלי לא נברא בשביל הגוף. אדרבה, הגוף וכל הנפשות הבאמים נבראו בשביל הנפש השכלי. ולפעול על ידיהם, ולהמשיך אחריהם ולעלות עימה, כן? ככה לעלות את הכל. ואם כן, תכף בהמשיך האדם נפשו השכלי להנעת הגוף, מה קורה? הרי הוא נעשה נפש הבהמה, והרי הוא בהמה. בסדר? שימו לב, אנחנו חוזרים למה שכבר למדנו בתחילת המאמר, בסופה קצת אחרת, כשהאדם, מקודם דיברנו על קליפות ומזיקים וכוחות טומאה, אבל אומר אפילו בתוך האדם עצמו, אם כל השכל האלוקי שלו הופך להיות כלי לדבר על סוסים וסוסות, כן? כלי לדבר על שטויות, כלי להתעסק עם שטויות, הרי הוא בהמה, וזהו חיים בלאו שמבליע החיות בתוכם, זה איש את ראו חיים בלאו, הם בולעים אותו, הם משתלטים עליו. ומעטה, כן? וכשמסתלק מהאדם הקדושה, הנה מתאווים, חלים עליו כל הצמצומים, הגבורות ועונשים וחסדים, כן? הגבורות והאנשים האלה הם חסדים, כי הם אלה שיגרמו לו להתעורר על דרך הצמצום הראשון, שלא היה שום אפשרות הבריאה, כי אם על ידי צמצום צריך את הצמצום הזה, וכן כל הצמצום והגבורות, אנשים ומיטה מגוף ונפש, הכל חסד וטוב, שילמלא מוראה איש את ראו חיים בלאו כאן נזכר, ועל ידם מתקרב לפני השם. אומר, אנחנו גם מכירים את זה, כן? מהצמצום התהווה המציאות של הדין. יש לזה עריכות גדולה, רמחל וכולם, כן, נהיה מציאות של צמצום ודין. הדין הוא בשביל שיהיה אפשרות, כן, לחזור לצמצום הזה ולהתחיל מחדש. אבל, ולכן יש גם דינים בעולם שהם בחירה בטוב מול רחמנא ליצלן, בחירה ברע. אומר, ואם האדם נסחב אחרי הרע, אז יש פה, מחזירים אותו בעצם אל הצמצום, דרך עונשים ומיטה מגוף ונפש, כל הדברים האלה, וזה הכל בעצם חסד וטוב, להעיר אותו, להחזיר אותו אל אפשרות הבחירה, אל שורש הבחירה של האדם, שאז הוא יבחר בטוב. וזה שילמלא מוראה איש את ראו חיים בלאו כנזכר, ועל ידם מתקרב לפני השם. וזהו. חוזר עכשיו לתחילת הפרשה שלנו אחרי מות שני בני אהרון. אומר שכל שינוי המיטות, זה שיש מציאות של אחרי מות. זה שיש באדם בעולם מות שני. שינויים של מיטות, אופנים שונים של מוות. אומר, הם בני אהרון, הם כולם בנים של אהרון, אהרון הכהן הוא מידת החסד, הוא מידת השלום, וכל הדברים האלה שקיימים בעולם, כל בני אהרון, כל מות שני שנמצאים בעולם, זה בני אהרון, בעצם הם הולכים למקום טוב, בעצם הם חסד, בקרבתם לפני השם, כי הם כולם מקרבים את האדם אל הקדוש ברוך הוא. וזהו פירוש רשי, משל לרופא, שכל מה שזרז השני של היום הוא תקלר שם את פלוני, אומר, כל הזרוז הזה, רגע, הוא יפחיל אותו, זה טוב או לא טוב? אומר לך רשי, זה מצוין. הוא היותר טוב ושלום. יש לך רן, יש אנשים שאולי לא צריכים את זה, אבל המציאות בעולם, כמו שאנחנו רואים במשל, זה שזה זרזו יותר מן הראשון, נכון? כשאנשים רואים סרטון איך זה עובד, הם פתאום כן, נזהרים בזה יותר, אז זה זרזו יותר מן הראשון, זה יותר טוב ושלום, זה שלומו של מלכות. ושלומו של מלכות הוא ייחוד קודש בריחו ושכינתי כידוע. המלכות היא השכינה, שלום זה כינוי למידת היסוד. כך גם בעירת העונש, היות שעל ידה חוזרים בני אדם, כן, שהם קשורים לשכינה הקדושה, אל הקדוש ברוך הוא, שהוא מידת היסוד, מידת השלום, אז שלומו של מלכות, שלומה של מלכות, זה בעצם ייחוד קדוש ברוך הוא שכינתי. בסדר, אני לא נכנס לבאר את זה עכשיו, אבל המושגים מתאימים. וזהו אומרם זיכרונו לברכה, אומרת הגמרא בברכות סמכים על המדת, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו באוהל. אומר, מה הכוונה? מי שזוכר שיש מוות בעולם, מי שיודע את הסוד שמתחילים מהירת העונש. מה, אני אדם גדול. נכון, אבל תתחיל בכל זאת מהירת העונש. אגב, גם בישראל סלנטר כותב את זה בקונטרס הראשון, במאמר שם של הבלטניה, הבאנו 30 מראים מקומות מכל הספרים שחוזרים על היסוד הזה, שתמיד צריך להתחיל מחדש מהירת העונש. אין התורה מתקיימת במי שממית עצמו באוהל, שמזכיר לעצמו כל המיתות ומדמה בעצמו אותם, חושב עליהם ממש, לחזק העירה והתורה. אז הוא יכול שתורה מתקיימת בו, כי הוא מתחיל מהירת העונש ומשם הוא עולה. וידוע שקיום התורה נקרא, אז יש תרי רגלין, הרגליים שמחזיקות את הכל, שמחזיקות את העולם. מה זה המחזיק איתו? הרגלין, נצח ואויד. בני הארון. וקרובו שום לפני השם ויומוסו, מזכירים את הויומוסו, ועל ידי זה קרובו שום לפני השם, והם בני הארון, הם מקיימים את התורה, כמבואר על פסוק, וראיסם על אובנועים, כן, ראיסם על האובנועים, שזה שתי ירחויסאו, מצטננוי, סגמור בסויטי י' א' ומבי, זאת אומרת, בסינזן שמתקשים מהיריחיים כאבונים, שהוא מתתן לקיום הוולד, כמו שמבואר בעריכות בצחיים, או יצרה זה נמצא, כן, שכשיש מצב של לידה, אז יש סילוק מויכין, שזה נקרא בחינה של מיסה, ואז נוצרים החיים החדשים. כך הולך התהליך של לידה, כמו שהרב, הריזל, מסביר את זה על דברי הגמורה בסויטו, שמסקה שמריחיים כאבונים, שזה מיטתן לקיום הוולד. אומר רב מנדלה, זה בעצם גם מה שקורה פה. על ידי שהאדם יודע להמית את עצמו במובן מסוים ולהתחיל עם יראת העונש, על ידי זה יש פה הולדה של חיים חדשים, יש פה באמת בחירה מחדש וצמצום מחדש, ובאמת בחירה ועשייה שהגוף והחומר הם הבסיס אל הטוב האמיתי והנצחי שנבנה עליהם. וחוזר רב מנדלה ואומר, זה פירוש הפסוק, וידבר השם אל משה. משה הוא מקבל התורה. הוא השכל, שגם אצל האדם מקבל את התורה. אחרי מות שני בני אהרון, שהוא אחרי שהם התעצמו באוהל, כן, אמרנו שזה היה כנזכר לאל, בקרובו שום לפני השם, שהוא תורה שבכתב כאן הודע, קרובו שום לפני הוויה, דווקא שם הוויה, שהוא תרש שבכסב, תרש בעל פה, זה שם אדנס, כאן הוא ידע שהדרך להגיע אל תרש שבכסב, זה דרך תרש שבעל פה שהיא שכינה, ומעריך בזה בפרשת קורח, שזה דרך, הוא קורא לזה שזה מעבר דרך המוות, שהאדם עובר דרכו, ויוחזו הוא פלצות וייסורי בדקי מיסה ממש בלי שום שינוי, ורק אחר כך יכול האדם לבוא לתורה שבכתב שהוא הדבקות האמיתית בה שם. בסדר? כי האדם צריך לעבור דרך המהלך הזה שנקרא יירס או אינש. טוב, בזה בעצם הסביר לנו רב מנדלה את מה שהתחיל השיעור, מה שנשאל, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, ואחרי מו ישני בני ארם בקרובו שם לפני השם, והסביר לנו את הסיפור של הקוויו בן מענלל, שגדול בחוכמה ויראת חטא, מה הוא לומד ממאיים בוסו, מטיפוס רוחו, לנת אוי לכם כמו פרקורים וסליהו, ולפני מי אתו עושה דיתן דין וחשבוין, לפני מלך, מלכי, המלוכם, הקודש ברוך הוא, שזה בעצם קודשו בריחו ושכינתי, הייחוד של הדברים. הוא הסביר לנו רב מנדלה מה זה יראת חטא, וכמה גדול זה, וכמה קדוש זה, וכמה זה בשורש הבחירה והצמצום, שורש הצמצום שאדם יכול להפוך את עצמו לכלי עצום לקדושה, כן? כמו שיש לנו בתול לזה פרשת עקב, הרחנו בזה השיעור שלם על הסוגיה הזאת, עם תשכבון בי שפטוין, כמה אדם יכול להיות כלי עצום לגילוי כבודו התברך, זבולון, כן? בי זבול לוח, האדם הוא משכון לקודש ברוך הוא, כמו שהמלך מביא בפרשת מקיץ, כן? כן, פרשת מיקי, צחת בו חסד, אוי אוי מר, אחד אוי אוי מר שמה. ולכן יש פה כוח עצום שבאמת אדם יכול להשיג אותו. אבל הדרך להשיג את זה, זה במי ניסה עצמו יולאו. שלוימו של מלכוס, אחרי מוי שני בני הארון, זה יזירו יותר מן הראשון. להכיר בקטנות שלנו, משם להתחיל, ואז מגיעים גבוה גבוה. השם יעז ראינו שנזכה במשהו לדבוק בדברים הגדולים שלמדנו היום, שלא יהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, שהמעשים שלנו יתאימו לחוכמה הזאת.